כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני אלעד ברנוי.
ואני מאיה סלע.
ואתם על עונה חדשה של הסקט הכתר יומן צפייה, שבה ננהל מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מעשרת פרקי ההסקט יוקדש לפרק של העונה, שאותו אנחנו נפרק לגורמים וננתח לעומק. אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, תעצרו שנייה, כדאי לצפות קודם כל, ורק אחר כך להזין, כי יהיו ספוילרים, אני מבטיחה.
יהיו. העונה החמישית של הכתר מתחילה בשנת 1991, וממשיכה עד שנת 96, קצת לפני מותה של דיאנה, כן, לפני מותה של הנסיכה דיאנה. העונה הזאת עולה בתזמון די מושלם, מבחינת יוצרי הסדרה, קצת אחרי מותה של המלכה אליזבת השנייה, והכתרתו של צ'ארלס למלך אנגליה סוף סוף.
אז זו עונה קצרה מבחינת ההיקף, נכון? זאת אומרת, אין הרבה שנים, זה לא מקיף הרבה שנים.
לא, העונות הקודמות היו פחות או יותר עשור, כי קיבלנו כל פעם עשור.
נכון.
אבל אז הנסיכה דיאנה הצטרפה והזמן התחיל לזלוק לאט יותר.
נכון, והם לא רוצים גם לאבד אותה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיא תמות, זה לא ספוילר, זה קרה. הם לא רוצים שהיא תמות, כי היא דמות מדהימה.
אז אני ניגשתי לתחילת העונה הזאת בלי לדעת שהיא לא מתה. ופשוט אמרתי, טוב, לא נשאר עוד הרבה זמן, מה קורה?
תמותי.
ובעשר דקות האחרונות של הפרק האחרון אני כזה, היא לא הולכת למות, אוקיי.
תשמע, מבחינת ההרמון, לעומת כל הדבר הזה, העונה הזאת יוצאת בתזמון הכי גרוע שאפשר, כשמערכת היחסים של המלך הטרי עם הנסיכה דיאנה, ומשולש האבים שהצלע השלישית בו הייתה קמילה, היא היום המלכה הראיה, עומדת במרכז העסק פה, נכון? אז לא כל כך נוח, אני מדמיינת אותם ככה, זזים על הכיסא באי נוחות, אבל גם יש הרי את מה שאנחנו יודעים על מה שקרה עכשיו, וזה גם אי נוחות, ומה שקורה עכשיו, וקשה, אני לפחות בצפייה, קשה לא לעשות את ההקבלות לפרשה של הרי ומייגן, קשה שלא לראות איך המחלה הזאת המשיכה הלאה בדורות הבאים, אנחנו נדבר עוד מעט על המחלה, מה מהות המחלה, וגם, אתה יודע, לחשוב על החטא ועונשו באיזשהו אופן, לראות את הנקמה של הרי, על מה שעשו לאימא שלו, כל מיני עניינים
ממש
כאלה.
ממש רואים את הרי גם בפרק הראשון, ובאמת קשה שלא לחשוב על זה. בכלל, אנחנו מתעסקים עכשיו בקוס תה די לוהטת, ואנחנו כאן בשביל לשתות אותה בעונג.
עם חלב.
ברור. כאמור, אנחנו בעונה החמישית של הכתר, וכמו בכל שתי עונות, התחלף הקאסט, כי צריך ליישר קו עם ההתבגרות, שלא לומר עם ההזדקנות של הדמויות. בואי נדבר קצת על הליוק. את המלכה גילמה בעונה הראשונה קלר פוי, שאני חושב שהיא טיבה סטנדרט די גבוה לגבי המלכה אליזבת.
בעיניי גם מצחן. היא הייתה אליזבת צעירה נהדרת.
כן, גם לא הכרנו אותה לפני, וזה היה כזה טבולה רס, אז היה אחלה.
נכון.
ואז בעונה השלישית החליפה אותה השחקנית המצוינת, אוליביה קולמן, שאחד המבקרים כתב עליה שיש לה פרצוף של שמאלנית, ולכן היא לא מטיפה לתפקיד.
זה פשוט דבר נהדר לכתוב. זה באמת נפלא. זה נכון גם. זה נכון. יש בזה משהו.
באמת יש משהו באוליביה קולמן, אני לא יודע, שכאילו איכשהו לא... יש משהו, אתה יודע, אומר פרצוף של שמאלנית, יש לה פרצוף שלא מרוצה, שמשהו לא בסדר כל הזמן, משהו נוירוטי, חרדתי.
קודם כל היא נראית ממעמד הפועלים, אתה לא חושב? זאת אומרת, יש לה פרצוף של מישהי שהיא לא אפר קלאס. אבל כן יש לה, לאוליביה קולמן יש חן מאוד רב בעיניי, לפחות אני, אתה יודע, כזה שחקנית שראיתי בהרבה, אני מאוד מחבבת אותה, יש בה המון חן. גם קשה להוציא מהראש את העניין הזה שהיא שיחקה בסרט המועדפת, שהיא זכתה עליו גם באוסקר בשנת 2018, והיא שיחקה שם מלכת בריטניה לסבית.
נכון.
אז אתה יודע, זה מין דבר כזה שכשהיא אמורה פתאום להיות אליזבת הדיסנט הזאת, אנחנו יודעים עלייך כמה דברים. מה זה?
אתם יודעים מה באמת עובר לך בראש.
נכון.
האמת שנוצר כאן איזשהו קו בין קלר פוי, שעכשיו אנחנו מגיעים לעונה החמישית, ונכנסה לתפקיד אימלדה סטונטון, שיש מי שזוכרים אותה בתור מרתה, ממי מפחד מווירג'יניה וולף, ובני גילי זוכרים אותה בעיקר בתור דולורס אמבריג' המפלצתית מסרטי הארי פוטר, וכאילו בין שתיהן יש איזשהו קו הגיוני, גם הן דומות אחת לשנייה, קלר פוי ואימלדה סטונטון, וגם באמת יש שם את ה... המילה נראה לי באנגלית זה regalness, יש איזה משהו כזה שמאוד ממלכתי, וזה מאוד מסתדר, וכאילו באמצע שמו את אוליביה קולמן שכזה שוברת את זה עכשיו.
נכון, אני חושבת שהמלכה החדשה מאוד מתאימה לתפקיד שלה, אני לא אתעלם מזה שאמרת שבני גילך, בני דורך זוכרים אותה מי, באמת אלעד, אני נורא נורא מבקשת בעניין הזה של הגילנות.
סליחה, אני יכולים לדבר הרבה על גיל, הרבה על גיל היום.
היא באמת מאוד מתאימה לדבר הזה, היא נראית יותר עם סורות, היא נראית כמו המלכה.
נכון,
היא נראית, עכשיו היא גם אמורה לגלם פה מלכה שהיא לא פופולרית, שהיא כבר נחשבת לזקנה, הנה אמרתי את זה, מיושנת, מנותקת, זה הנושאים בפרק הזה.
נכון, נכון.
אז היא שם, היא הדבר הזה, היא נראית כמו הדבר, אפשר להאמין.
ממש. טוב, עוד קצת ליוק, את אמה קורין שגילמה את דיאנה בעונה הרביעית, מחליפה השחקנית האוסטרלית אליזבת ביקי, אני חייב להגיד שאני מעדיף אותה הרבה יותר על פני קורין. קורין הייתה מין כזאת, היא מיוסרת נורא הייתה, וגם היסטרית. היא כל הזמן הייתה כזה, אני בתקף בולימי, אני נופל את המדרגות. כאילו, את מוכנה להתאפס על עצמך? אנחנו מבינים שאת, כאילו, אבל תהי, תזיקי את עצמך, כאילו, לא, משהו שמע, ופה יש משהו קצת יותר, אני מחבב אותה.
טוב, אני חייבת להסתייג בינתיים, אוקיי, אנחנו בפרק הראשון, בעיניי יש משהו קצת בלתי נסבל בדיאנה בינתיים, יכול להיות שזה ישתנה, יש, התחושה שלי כל הזמן שהשחקנית הזאת מתעסקת כל הזמן בלחכות את דיאנה האמיתית, והיא עושה חיקוי די מושלם שלה, נכון? של מה שאנחנו מכירים, את הדיאנה המבועלת, הביישנית, עם המבט הצידי התחתון הזה, שאתה מחכה לו רע.
הנה, אני אעשה עכשיו, המאזינים לא יכולים לראות, אבל...
בדיוק כזה, חצי מיוסר, חצי ביישני,
חצי פלרטטני גם,
חצי פלרטטני, נכון, מבט שאנחנו מכירים מהצילומים של דיאנה, מבט בלתי נסבל, לא יודעת מי נתן את ההצעה הזאת ללכת על זה, ואני די מתפללת שהדבר הזה יעבור, והיא תהפוך להיות אדם אמיתי, כמו פינוקיו, בדיוק כמו.
מה היה את צ'ארלס מגלם דומיני קווסט מהסמויה, מהרומן, הוא מחליף את ג'וש אוקונור מהעונה הקודמת, מה את חושבת?
אני חושבת שזה ליוק מאוד מאוד בעייתי, אני חושבת שאת יודע, צ'ארלס הקודם היה מין דמות כזאת שחצית גבר מיוסר, תימהוני, לא מושך באיזשהו אופן, פה פתאום הביאו לנו את הצ'ארמר הזה, את החתיך הזה, פלייבוי.
יש לו לסת,
יש לו לסת כזה, שאתה אומר לעצמך מה, כל התימהונות הזאת וכל הדבר הזה שהבעיה של צ'ארלס כל החיים האמיתי זה שבעצם קשה לחבב אותו, והציבור קשה לו לחבב אותו, ואפילו לאמא שלו קשה לחבב אותו. אז עכשיו אתם מביאים לנו את דומיני קווסט? איזה מין דבר זה? זה מוזר.
את צודקת לגמרי, צ'ארלס חתיך מדי.
נכון. אז הפרק הראשון של העונה נקרא תסמונת המלכה ויקטוריה, הוא נפתח בפלשבק לשנת 1954, להשקה של היכטה המלכותית, שזכתה לשם המאוד מאוד יצירתי, בריטניה. כמעט כל הפרק מתרחש על סיפונים של ספינות, אבל הוא נפתח בטירת בלמורל בסקוטלנד, מה שיוצא גם כן טוב, כי זה המקום שבו המלכה מתה, האמיתית, אליזבת.
יש משהו מעניין בזה שאנחנו רואים כל הזמן פלשבקים לקלר פוי, כאילו כל פעם שמראים נגיד גם מראים בולים ישנים או זה, מראים את קלר פוי, ויש בזה משהו מעניין, זה כאילו זה כבר נוסטלגיה פנימית של הסדרה לעונה הראשונה. עכשיו אחרי הפלשבק הזה, כאמור קלר פוי משחקת בו, אנחנו עוברים לבדיקה רפואית שגרתית של המלכה. אנחנו לומדים שהשנה היא 1991, כבר יש מחשבים, המלכה בת 65, הם מדברים על זה שהיא שמינה קצת, מראים לנו את הקמטים שלה, בעצם עושים לנו איזה מין היכרות עם הדמות החדשה של המלכה, זה קרה גם בחילוף הקאסט הקודם, כשאוליביה קולמן נכנסה לתפקיד, הסצנה הראשונה הייתה של השקת הבול המלכותי, והיא התלוננה שהיא נראית סקנה.
נכון, אקספוזיציה, כן. אומרים לנו, הנה תכירו, כן. המלכה החדשה.
גם רוצים להכיל את זה שכזה החליפו לנו את כל השחקנים, בואו נתמודד עם המתח הזה, כולם הולכים לעבור את זה ביחד, אנחנו יודעים, זה מביך, זה לא נעים, אבל זה מה שקורה כרגע. יש משהו קצת פולשני, אני מרגיש, בלראות את המלכה שוכפת על מיטה, לדבר על המשקל, אני כזה אמרתי, לא, אל תראו לי את זה, אני לא, היא המלכה, אני לא רוצה לראות את הרגליים שלה עכשיו שהם דופקים, מה זה?
נכון, אבל זה הדיסוננס, כאילו, היא המלכה, ופתאום רופא, בא רופא, והוא יכול לשאול אותה על המשקל שלה, מה זה צריך להיות? כשזה הדבר, אין דבר יותר פרטי מזה, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אבל אל תשאל אותי על המשקל שלי.
ממש.
אז את מלכת בריטניה אתה שואל על המשקל, היא אמורה להיות מורנת מעם, והיא אמורה להיות אדם שאין לו בכלל משקל, זאת אומרת, באמת, מה זה?
גוף, היא כאילו, היא הרי הכי קרובה לדיווין, לאלוהי.
ויש שם איזה דבר, יש שם את הדבר הזה שבעצם הסצנה הזאת מסתיימת בזה שהוא שואל שאלה אחת יותר מדי, על הטירה, והיא יוצרת אותו שם. סליחה, אנחנו לא חברים, התבלבלת.
That's right, I'm
part of private. בדיוק, זה מין כזה, סליחה, אני המלכה, כן? הגזמת עכשיו. טוב, זה פרק די גדוש, אנחנו רואים בו את הקשיים במערכת היחסים של דיאנה וצ'ארלס, אנחנו רואים איך התקשורת מאוהבת בדיאנה, אנחנו שומעים את צ'ארלס מדבר על הפער בין זה שהם צמד מצוין, עסקית, ציבורית, ובין זה שהם פשוט לא סובלים אחד את השנייה. אין ביניהם שום דבר משותף.
כלום, זה מעניין שזה ממש מעניין. גם העניין הזה של הפאור קאפל, כאילו, הם באמת זוג מדהים, כל כך אוהבים אותם, רואים אותם בהתחלה שהתקשורת רק רוצים שהם כזה נשיקה ללחי, משהו, הם מתעלפים מזה. למרות שכבר, התחילו כבר לרוץ השמועות על זה שהדברים שם הם לא כל כך שמחים, אבל כמובן שמערכת יחסים בין צ'ארלס ודיאנה הולכת להיות מאוד מרכזית בעונה הזאת. הפרק הזה הוא קצת כמו תוכן עניינים במובן הזה, אנחנו רואים כזה את כל קווי העלילה שהולכים להיפתח לנו, אבל יחטה שמופיעה במערכה הראשונה חייבת להתנגש בקרחון עד סוף המערכה האחרונה, ובמקרה הזה הקרחון הוא ראש ממשלת בריטניה ג'ון מייג'ור, שמבהיר למלכה ששיפוץ היחטה המלכותית על חשבון כספי ציבור זה מהלך בעייתי, היא רוצה שישפצו את את היחטה, שחורקת, שקצת מזדקנת, שמאבדת קצת רלוונטיות.
כמו.
בדיוק. והוא, ג'ון מייג'ור, הוא לא כל כך בעניין. עכשיו, ג'ון מייג'ור, הוא היה ראש ממשלת בריטניה, מטעם המפלגה השמרנית, מ-90 ה-97. הוא היה שר החוץ ושר האוצר בממשלת תאצ'ר, הוא גם היה יורש שלה. הוא בא ממשפחה ענייה, הוא גדל בבריקסטון, שכונת מאגרים, שהייתה פעם ענייה מאוד. בשנות ה-80 היו שם מאומות, מין בין צעירים שחורים למשטרה, קצת הפנתרים השחורים. הוא דמות מאוד מרכזית בעונה הזאת, מגלם אותו ג'וני מילר מטריין ספוטינג.
הוא נפלא.
הוא פשוט...
עכשיו, זה קצת גם בעייתי, אני חייבת להגיד לך, כי ג'ון מייג'ור היה נחשב תמיד לטיפוס הפרורי כזה, בלי אופי. פתאום הביאו את הג'וני מילר הזה שבא לך לנשק אותו, ואתה לא אמור לרצות לנשק אותו.
אבל זה, את יודעת מה, זה אני חושב שמשהו שאני מאוד אוהב בסדרה הזו, מאוד מאוד קל לקחת את הסנסציה שהיא דיאנה ולעוף עליה. זה באמת קל, זה סיפור מהאגדות. לקחת דמויות אפוריות, כמו קמילה דרך אגב, שאנחנו נדבר עליה בהמשך העונה, שהיא בעיניי פשוט דמות מצוינת, שהיא הדמות הכי אפורה שיש, היא לא, היא גם, אתה יודע, תמיד ירדו על זה שהיא לא יפה,
נכון.
היא משעממת.
סוסית.
כן, האשימו אותה בזה שהיא משעממת. איך את מסבירה את זה שאת כל כך אפורית? לעומת דיאנה הזוהרת, אבל היופי זה להצליח לקחת את האנשים האלה ולהפוך אותם לוואו. עכשיו, הוא באמת, צריך רגע להגיד משהו, כאילו, המלכה של אנגליה הולכת לראש הממשלה ואומרת לו, אני צריכה שהציבור יממן את היחטה שלי.
מיליונים.
זה פשוט, זה באמת לא נתפס. עכשיו, הוא עוד מהמפלגה השמרנית, כן, זה הטוריז, הם סבבה עם בית המלוכה, הם בעד מסורת.
אבל הוא נדהם. הוא נדהם, הוא יושב שם, עכשיו מה גאוני בשחקן הזה, הוא כמעט לא אומר, כלומר זאת המלכה, אז הוא לא בדיוק אומר לה לא, הוא אומר את זה בצורה בריטית כזאת של אני לא יודע וזה, אבל בעיקר אתה רואה את הבעות הפנים שלו, של איך שהוא מסתכל עליה ומזדעזע מהניתוק שלה, והוא שמרן, זהו, זה נכון לומר.
זה היה הדבר המדהים, אולי אגב הרקע שלו, באמת הוא בא מרקע אני כאמור, אולי זה עוזר לו קצת להיות יותר מפוקח, אבל... אנחנו ראינו את זה גם בעונה הקודמת, שטאצ'ר, אנחנו רואים את הפער בינה ובין אנשי המלוכה. כלומר, גם אנשי המפלגה השמרנית שבאו מכסף וגדלו בצורה שהיא, את יודעת, מכובדת לכל עוד, מעמדית הם היו במעמד גבוה, רואים את האנשים ואומרים, מי אתם? איך הדבר הזה עדיין שורד?
כי השמרנות זה שמרנות. אתה אמור להיות מאופק ומרוסן, אבל אתה לא אמור להיות אדוניסט. זאת אומרת, האדוניזם הזה לא קשור לשמרנות בשום צורה. הם ממש מזדעזים, ברור שהם לא חיים חיים כאלה. אז נתקדם.
It shouldn't come as a surprise she's falling apart. She's a creature of another age. Effectively a World War II cruiser with soft furnishings. In many ways she's obsolete.
Don't say that.
לאורך כל הפרק הזה נעשית הקבלה בין היחטה שהולכת ומתפוררת, כמו שאמרנו, בין המלכה שהולכת ומזדקנת. האירוע המרכזי בפרק הוא כתבה שמתפרסמת בסנדיי טיימס, כתבה שעורייתית, שמדברת על זה שהמלכה צריכה לוותר על כיסאה, שהיא מנותקת מיושנת זקנה לא רלוונטית, לא מחוברת למודרנה, שהיא סובלת מתסמונת המלכה ויקטוריה, ועם הכתבה הזאת הם גם מפרסמים סקר שבו חצי מהציבור חושב שהיא צריכה לוותר על הכיסא. והם בעצם קלעו בעונה הזאת, ממש מהרגע הראשון, למעבר הזה שעומד להתרחש, התרחש, מאליזבת לצ'ארלס, בנה. אבל בזמן שאנחנו רואים את הסדרה, אנחנו צריכים לחשוב, יעברו עוד 31 שנים עד שזה יגיע הרגע שלו, הוא יחכה הרבה זמן.
זה מטורף, כי זה בסדרה, אתם רואים את הסקר הזה, ואתה אומר, די, זה מה שדעת הקהל רוצה, את מרגישה, את אומרת, זה הולך, וג'ון מייג'ור אומר שם לצ'ארלס, סקרים באים והולכים, צריך לא להתרגש מהם, וזה בדיוק, זה בדיוק הגישה, זה אגב שמרנות, כלומר, היכולת להגיד, סבבה, זה דעת הקהל, דעת קהל משתנה, ודעת הקהל מאוד השתנתה, כלומר, כשהמלכה אליזבת מתה, את יודעת, אף אחד לא אמר, היא צריכה לוותר על הכיסא, לא, היא תוותר כשהיא תיפול, כלומר.
קודם כל, היה בדרך את העניין הזה של צ'ארלס ודיאנה, ואיך שכל הדבר הזה נגמר, והכל התהפך, מבחינת היחס לצ'ארלס, ברור, כבר לא חיבבו אותו בכלל, ולא חיבבו את קמילה, ופתאום היחס למלכה השתנה. מעניין שבסופו של דבר, אתה יודע, זה הבן שלה, של המלכה, אבל היא בעצם בקרב פה מולו.
אני רוצה לדבר על ההקבלה הזאת. יש פה כמה דברים. קודם כל, תסמונת המלכה ויקטוריה, כזה שם של הפרק, ו... יש משהו נורא מדכא בזה שהיא מואשמת במשהו, כלומר היא מואשמת בזה שהיא מנותקת. עכשיו, את יודעת, אנחנו מדברים על דעת קהל, מה זה אומר שהיא מנותקת? אנחנו רואים אותה לאורך הפרק, נגיד מדברת כזה בכל מיני כנס עתינים בריטי, כל מיני על תעשייה וזה, ואנחנו בעצם מבהירים לנו בצורה די מרומזת שהתפקיד שלו הוא תפקיד סמלי. מה היא אמורה להיות מחוברת למודרנה כל כך? מה היא אמורה, כלומר, הציפייה הזאת ממנה היא פשוט אל תהי סבתא, אל תהי אישה בת 65, מה את רוצה? מאוחר יותר אנשים יגידו עליה דברים אחרים לגמרי, כלומר, עכשיו זה, אני מסתכל לחוב ואני אומר, זה מדהים שהיא עשתה את זה, זה מדהים שהיא הייתה כל כך הרבה שנים מלכה.
זה נכון, אבל אתה יודע, זה כמו שאני הרבה, כשאני רואה את הסדרה הזאת, אז אני חושבת לעצמי, איזה מוזר זה שהיא מאמינה בכללים האלה. כלומר, היא עצמה, גם בתוך המשפחה ההדוניסטית הזאת, נכון שהיא פתאום רוצה לשפץ את היחדה, לא שהיא אדם צנוע, אבל כן, היא חיה חיים מאוד מסוגפים באיזשהו אופן. אתה יודע, דלים, הייתי אומרת. לא במובן הכלכלי. יש איזו דלות כזאת, נגיד, במובן הבלייני, נגיד, בניגוד לאחותה, שהסתובבה עם הרולינג סטונס וזה. אין לה, היא המלכה, נכון? זאת אומרת, היא לא הולכת לדבר הזה. היא חייבת כאילו להחזיק איזה, אולי... צ'ארלס גם יהיה עכשיו ככה, כי הוא כבר בן 70 ומשהו. אז היא חייבת להחזיק איזה מין דבר כזה, אבל אנחנו חייבים לזכור שהאנשים שיש להם כל כך הרבה כסף, גם אם הם לא מלכה, אבל יש להם כל כך הרבה כסף, הם מנותקים. הם לא חיים את אותם חיים שאנחנו חיים. זה פשוט מאוד.
אגב, גם היא יכולה להגיד לעצמה עד מחר שהיא חיה חיים סקפנים, אבל יש כל כך הרבה חסמים שדברים שלא מגיעים אליה בכלל, שאפילו לא יודעת מה הם, של חוויה אנושית בסיסית.
אז זה בדיוק, אז זה בהכרח שהיא מנותקת. זאת אומרת, עצם זה שאנשים קדים לה בצורה כזאת, ואתה יודע, מה זה קדים? הם ממש כמעט משתתחים על הרצפה. מה זה הדבר הזה?
אבל זה קצת הנקודה. אתם מראש מיניתם את התפקיד הזה. הרי היא גם ראש הכנסייה, מקבילים אותה בעונות כמה פעמים לאלוהים. מדברים על זה שהיא כאילו נוגעת בדיוויין, או הכי מחוברת לדיוויין שיש, לאלוהי. מה אתם רוצים שהיא תהיה? מה, שתעביר לכם סדנאות טיפו? כאילו, באמת, מה זה, איך היא אמורה להיות? מה, מתכונים? אגב, מתכונים היא פרסמה, אבל יש משהו נורא מצחיק ביניי בדרישה הזאת מצד מלכתחילה במוסד הזה, שהוא גם יהיה אלוהי, אבל הוא גם יהיה one of us.
למשל, אני אגיד לך, לו הייתי, אני בריטית, הייתי חושבת לעצמי בשלב הזה של הספינה בריטניה, שהיא רוצה לשפץ, גברת, תכניסי את היד לכיס ותשפצי את הספינה שלך על חשבונך, ולא ירד ממך אפילו פרוסת לחם אחת מהשולחן בגלל זה, אתה מבין? זה אפשר לצפות. את מלכה שלי, אז אני במצב כלכלי כזה קשה, אז גברת, אני לא צריכה לממן לך את הספינה. זה למשל משהו שהציבור יכול לצפות לו.
אני חושב, יש שם בפרק הזה די הרבה, יש שם שיחה בין צ'ארלס לג'ון מייג'ור גם, מדברים על שמרנות באופן כללי, מדברים על כסף, ואנחנו רואים באמת את את התחושת, אתה יודע, זה כאילו כמעט טריוויאלי להגיד את זה, באמת התחושה הזאת שמגיע אליהם הכל. כלומר, במשך שנים הם היו הכי, את יודעת, באמת היו בתפקיד מלוכני, כספים מאוד מאוד גדולים הם החזיקו, ועכשיו פתאום אנחנו מגיעים למצב שבו, היי, צריך לשלם מיסים, כן צריך לשלם, לא צריך לשלם, הציבור צריך לשלם, ואנחנו עושים הכל בשביל לא להתמודד עם המסקנה הבסיסית, שנראה לי שאולי זה קצת, לא כולם יבואו לשמוע אותה, אבל זה שהמוסד הזה הוא...
שצריך לבטל את המלוכה.
כלומר זה...
היידה.
את יודעת, מדברים על זה שצ'ארלס, הוא המשיע, הוא מחובר למודרנה. אוקיי, אז הוא פתח כמה עמותות דקה אחרי זה, באמת אגב הוא נחשב ליותר, הוא יותר מחובר לענייני אקלים וזה. אבל כל המוסד הזה הוא מלכתחילה מגוחך.
נכון.
סליחה, מאזינים ומאזינות.
אתה חושב שהמאזינים והמאזינות שלנו הם ברובם מלוכנים? כאילו יש לך תחושה כזאת לגבי?
אני מרגיש שכאילו הנושא הזה הוא פשוט הרבה פחות טעוד אצלנו, אז אפשר להיות יותר בפנטזיה הזו. כי אני רוצה, את יודעת, לפעמים הדמוקרטיה מחזיבה. לפעמים זה קורה. הדמוקרטיה יכולה לפעמים להחזיר.
פה ושם.
פה ושם. והמחשבה שיש איזשהו גוף שדמוקרטיה לא רלוונטית לגביו, הוא נמצא שם כל הזמן, והוא יודע מה נכון, והוא הרוח של המקום שאת חיה בו, זה מחשבה שהיא מאוד מעודדת, וזה מחשבה שהיא מנחמת, וזה מחשבה שאומרת, שום דבר לא יסיט את הרוח, זה לא משנה, היא שם, והיא תמיד שם.
וגם כאילו אין לה עמדה פוליטית, זאת אומרת, היא של כולנו באמת, כן, היא לא כן. ימין והיא לא שמאל.
כן, אז אני יכול להבין את הדבר הזה, לצד זה, כן, צריך לבטל את המוסד הזה. טוב, אנחנו נמשיך. הפרק נחתם בנשף גיליז, בטירת בלמורל. זה נשף שנתי שנערך מאז שנת 1852, כלומר 170 שנה. ובו אנשי המלוכה מודים לעבדים, סליחה, לצוות שלהם, באיזה מין רעיון כזה של חילוף תפקידים, כמו הקרנבל של בכתין. כלומר, זה ערב שבו משתכרים ומשתכרים, וכולם כאילו מחליפים תפקידים.
כאילו.
כאילו. כאילו זה מילת המפתח, כי כמובן שבפועל זה לא קורה.
נכון.
העובדים נשארים עובדים, הבני מלוכה נשארים בני מלוכה, ובפועל מה שאנחנו רואים זה נשף שבו מלא בני מלוכה משתכרים ורוקדים ומתנהגים כמו אידיוטים, זה בהמשך ישיר לדברים שקרו בעונה הקודמת, שראינו את תאצ'ר מסתכלת על האנשים האלה, ובז עליהם.
נכון. האנשים האלה שהם בסך הכל, אתה גם רואה דיאנה לאורך הפרקים, הפרק, חלק מהעניין זה שפשוט נראה שמשעמם להם. הם צריכים לעשות, מה הם עושים? אז יש איזה נשף, ואז משתכרים, ואז הם צריכים, מה הם יעשו? אתה יודע, יש להם הכל כאילו, אבל הם צריכים לעשות משהו. אז הם עושים נשף בכתיאני, נגיד. The House of Windsor should be binding the nation together. Setting an example of idealized family life. Instead, the senior royals seem dangerously deluded and out of touch. The junior royals, feckless, entitled, and lost. זה היה ראש הממשלה, ג'ון מייג'ור כמובן, הוא מסתכל עליהם שיקורים ומגילים בנשף הזה, ואומר, בית ווינזור צריך להוות דוגמה לחיי משפחה אידיאליים. אבל במקום זה, הם לא מחוברים, חסרי אחריות, מפונקים, עבודים. זו סצנה שמראה לנו את הסיאוב והשחיתות של בית המלוכה. הוא אומר שהכל הולך להתפוצץ, הוא מוטרד מזה שהכל הולך להתפוצץ במשמרת שלו. והוא די צודק, כמובן, למרות שהמותה של דיאנה היה אחרי כהונתו, אבל זה היה רק הדובדבן על הקצפת, מותה.
כן, כלומר, כל מה שהבשיל לקראת זה ה-97, זה באמת היה תחת חסותו. אנחנו גם נראה במשך העונה את המעורבות שנכפתה עליו במערכת יחסים שלהם, זה דברים מאוד מאוד מוזרים לראות. אבל, את יודעת, הסצנה הזאת באמת, שוב, זה בהמשך לדברים שהיו בעונות קודמות, אבל זה כאילו, מה אפשר לעשות בחסות מסורת? בחסות איזה קסם ישן, איזה מין שובבות כזאת. בראש שלי זה מאוד מאוד מחובר להתנהגות גברית, אולי כי מסורת היא בדרך כלל גברית. אנחנו רואים פשוט את איך בני עשירים ובני מלכות מתנהגים כמו אידיוטים שמאפשרים להם. וזה, את יודעת, שוב, העניין של האלוהות חוזר והאמונה, ופתאום בעונה הזו אנחנו נראה את אליזבת הרבה יותר אמונית ממה שראינו אותו בעבר. מדברת מאוד על קדושת מוסד הנישואים ועל הכנסייה וזה. ואז לצד זה אנחנו רואים את ההתנהגות הבהמית הזאת שלהם. ואותי זה לקח למשהו מאוד בריטי, וזה החלוקה בין יום ללילה. יש מה שקורה באנגליה, ויש מה שקורה בסקוטלנד, בטירה. יש אותנו הפיקחים עד חמש, ויש אותנו השיקורים. את רואה מישהו בטיוב יושב עם בבוקר, את לא תסתכלי, הוא לא יסתכל עלייך, יסתכל על צדדים, הוא יחזיק את התיק שלו ויראה עוד רגע בהתקף חרדה. אותו בן אדם, תראו אותם לחיים סמוקות, צועק בקולי קולות בלילה, ולמחרת עכשיו, זה כאילו מוזר, אין אינטגרציה, אין סינרגיה בין הזויות. זה ממש דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, הם כאילו מדחיקים את החלק הזה כל היום, ואז בלילה הוא מתפרץ.
כן, יש את הדבר הזה של מה שאתה עושה בחוץ, בפרהסיה, ואתה יודע, זה כמו השרים האלה. פעם זה היה אופנתי, היום אני לא יודעת לאן זה נעלם. היה עניין כזה של שרים בריטים, שהיו תופסים אותם עם זונות ובריות עליהם, פתאום מצלמים את זה, ואז היה בכל הצהובונים. אז זה כזה, הבן אדם הכי מיושב בדעתו, שמרן, פתאום הוא נעלי עקב כאלה עם בריות באיזה בית זונות. אין בריטי מזה, נכון? זה הדבר הכי בריטי שיש.
אני כאילו חושב על זה שלפעמים אני מקונן על זה שאצלנו אין כללי טקס לשום דבר, שאנשים יכולים ללכת לחתונה עם מכנסיים קצרים וכפכפים, זה משגע אותי. אבל אני רואה את הצד השני של זה, של מה זה כשיש כל כך הרבה טקס, איפה, לאן כאילו מתועלים כל היצרים וכל התחושות הפנימיות האלה שכאילו מקבלות ביטוי?
לאן שהוא, זה חייב ללכת פשוט. זה לא שזה לא קיים אצל חלק מאיתנו, זה פשוט צריך מקום. אז אוקיי, כשאתה עשיר, זה יכול ללכת מאוד מאוד רחוק, באמת. זה עשיר עד כדי כך, אתה יודע. וגם כשאתה גדל בתחושת פריבילגיה כזאת. זאת אומרת, מה אסור לאנשים האלה לעשות? בעצם יש עליהם המון איסורים, בני מלוכה.
מה זה?
הכל, הם צריכים כל הזמן להתנהג, אתה בהצגה.
אבל... הם לא יכולים לבחור את מי הם רוצים להתחתן, את מה יותר מזה? כלומר, מה אנחנו, על מה כל הסיפור הזה בסופו של דבר של צ'ארלס וקמילה וזה? הוא היה מואב בקמילה ופשוט לא יכול היה להתחתן איתה.
אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין לראות את צ'ארלס במובן הזה שהוא בעצם לא יכול לעשות את ההצגה. דיינה יכולה לעשות את ההצגה. הוא לא מסוגל לעשות את ההצגה. כאילו הכל הפוך שם באיזשהו מקום. ההצגה בתוך הבית, אני מתכוונת. בחוץ הוא עושה את ההצגה. הוא לא יכול לעשות את ההצגה בתוך הבית. של, אוקיי, אתה רוצה להמשיך להיות נשוי לה, כי ככה זה צריך פה עכשיו, זה עוד לפני המסקנה שלו שהם נפרדים, הוא לא יכול לעשות מולה את ההצגה הזאת של, כן, חמודה וזה, את כל הדבר הזה, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל.
את חושבת שהיא כן עושה?
אני חושבת שהיא הייתה הולכת על זה והייתה מוכנה להאמין, היא לא יכולה לעשות את ההצגה כשהיא רואה שהוא לא אוהב אותה,
כן.
אבל היא מאוד הייתה רוצה גילוי חיבה ממנו, ואז היא הייתה יכולה לזרום, הוא לא מסוגל לעשות את הדבר הפשוט הזה, אתה יודע למה? כי זה בפנים, זה בדיוק העניין, ובפנים סוף סוף הוא לא צריך לעשות הצגות. רק בחוץ הוא צריך להציג, בשביל מה הוא יציג עכשיו בפנים? הוא לא יכול, הוא לא מסוגל לזה.
זה מעניין מה שאת אומרת, אני מאוד מסתכל על זה כי יש משהו בדמות של דיינה כפי שהיא מצטיירת בעונה הזו, שאני רואה כל הזמן את הרצונות שלה. כלומר, בעונה הקודמת מאוד ראיתי אותה מגיבה לדברים, והכל נכפה עליה, ובעונה הזו... פתאום אני רואה אותה רוצה דברים. זה יתגבר יותר לאורך הפרקים. פתאום אני רואה אותה רואה מישהו שמוצא חן בינה והיא רוצה אותו. אני רואה אותה רואה את המצלמות, ואני רואה את החיוך שמתחווה מטה. כלומר, פתאום אני מבין שזה לא רק היא מגיבה לחוסר גילוי החיבה של צ'ארלס, אלא היא הגיעה להרמון, וגם לה היה דברים שהיא רצתה לעשות ולהשיג.
היא פשוט התבגרה. היא פשוט הייתה מאוד מאוד צעירה כשהתחתנה איתו, והיא פשוט גדלה, ויש לה היום שני ילדים, אישה יותר מבוגרת, והיא הבינה את הסיטואציה. נראה כאילו, היא לא הבינה בכלל לאן היא נכנסת, שזה מוזר, אני חייבת להגיד, כי תמיד אמרו, דיינה, סתם איזה גננת. היא לא סתם איזה גננת, היא גם
מעצולה. כן.
אוקיי? אבל היא לא הבינה את הסיטואציה שלו. היא חשבה שהיא באגדה באמת, ושהנה היא מתחתנת עם נסיך. היא מתחילה להבין את הסיטואציה שלה, והיא מתחילה לרצות שיהיו לה גם חיים נחמדים, אתה יודע? וגם אני חושבת ש... היא רוצה לנקום, פשוט.
כן.
היא רוצה לנקום. היא לא תלך בשקט.
טוב, מעניין איך הסיפור הזה הולך להיגמר.
מעניין מאוד.
בקרוב נגלה. האזנתם ליומן הצפייה של הכתר. בפרקים הבאים נדבר על הארמון ודעת הקהל, נדבר על מוחמד אל-פייד, על קולוניאליזם, על עיתונות, וכמובן על הנסיכה דיינה. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי האסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן, וגם ביישומוני האסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן אסקטים בפייסבוק. תודה לאניה קלזון על ההפקה ולמיכאל אולשוונג על הסאונד, ותודה לך מאיה סלע.
תודה אלעד ברנוע, נתראה בפרק הבא.
להתראות.